כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלום לכם, שונאים רעש, אז שימו לב לידיעה הבאה. מדענים הצליחו ליצור את הצליל התת-מימי החזק ביותר בעולם. צליל כל כך חזק כדי כך שהוא מצליח לעדות מים. עוצמת הצליל היא בערך 270 דציבלים, יותר מצליל השיגור של הטיל הרועש ביותר של נאסא. אנחנו מיד נשמע את הצליל הזה במגבלות מערכת ההשמעה שלכם ברכב או בבית. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום שלל ענייני מדע וידע, וגם נמצא איתנו כאן באולפן פרופסור ארנון גוטפלד, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב, חוקר ההיסטוריה של ארצות הברית, ומי שכתב 16 ספרים ועשרות מאמרים בנושא הזה, מבחירי ההיסטוריונים ישראלים לתולדות אמריקה, ואיתו אנחנו מדברים על ההיסטוריה של האינדיאנים באמריקה, מיד נבין האם מותר לקרוא להם כך, ועל ההשלכות הקטלניות של המפגש שלהם עם הכובש הלבן, וזה כי בדיוק אתמול, אבל בשנת 1830 עבר בקונגרס האמריקאי חוק גירוש האינדיאנים, שלאחר מכן אפשר את הגירוש שלהם מהקרקעות שעליהם הם ישבו. איך נקרא החוק הזה?
Indian Removal Act, ופשוט זה היה טרנספר, והמילה טרנספר נזכרת בחוק. להעביר אותם את שבט הצ'רוקי מאדמותיו במדינת ג'ורג'יה, העביר אותם לקרקעות שכיחות במערב התיכון האמריקני באוקלהומה, מתוך תקווה שהם ייכחדו שם, ובאמת בדרך הסיפור של נתיב הדמעות מג'ורג'יה לאוקלהומה מזכיר הרבה מאוד את הסיפור של אושוויץ לבירקנאו, את צעדת המוות. מתוך 18,000 בני צוות השרוקי שעזבו את ג'ורג'יה, 13,000 הגיעו, ורובם הגיעו במצב שהם תוך זמן מאוד קצר מתו.
טוב, yeah. כמובן שאני משער שהרבה מאזינים ומאזינות קשה להם להתמודד עם השוואה למה שהעם היהודי ועוד עמים עברו בתקופת השואה, אבל אתה אומר שלגמרי הצעידו אותם כשחלק מהם פשוט מתו?
כן, בדרך.
וואו.
מחלות, קור, כפייה מקור. זה אחד הסיפורים העצובים ביותר של ההיסטוריה האמריקאית.
טוב, אז אנחנו מיד נשמע את הסיפור הזה שאני לפחות לא הכרתי, ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, נשים רבות מדווחות על עצבנות וחוסר הנאה מחוויות שבדרך כלל כן גורמות להן הנאה כשבוע לפני קבלת הווסת. חוקרים באוניברסיטה העברית ובמרכז הדסה, המרכז הרפואי הדסה, מצאו מדוע זה כך, סוף סוף תשובה לשאלה הזו. וגם שיטה חדשנית לטיפול בפצעים פתוחים, אקדח דבק חם להדבקת הרקמות, וגם מחקר חדש קובע, אנשים אינטליגנטיים נוטים להנות יותר ממוסיקה אינסטרומנטלית. הכוונה היא למוסיקה ללא קול אנושי. מיד על המחקר השנוי במחלוקת. אז העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר. המפיק שלנו אבי שמאי, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אז שוב נמצא איתנו כאן פרופסור ארנון גוטפלד. אתה מכיר את ההיסטוריה האמריקאית. רגע לפני שנתחיל עם סיפורם של האינדיאנים, איך נכון לקרוא להם? כי אנחנו יודעים ש...
האינדיאנים בארצות הברית דורשים שיקראו להם Native American. זה בעקבות כמובן המהפכה השחורה שהייתה בארצות הברית, כאשר אם אתה רוצה להעליב כיום אפרו-אמריקני, אתה קורא לו קושי או משהו כזה, זה מתכון מצוין למוות כמעט מיידי בהרבה מאוד אזורים בארצות הברית. ככה שבמובן הזה, הם רוצים שיקראו להם Native Americans.
כן, ובעברית ילידים אמריקאים, כי ילידים באמת...
יש לי בעיה עם המילה יליד, כי לזה יש קונוטציה מאוד שלילית של פיגור.
נכון.
אבל תראה, זה ברור מאוד שאני משווה את השפה האנגלית לשפה העברית. השפה העברית הייתה שפה מתה במשך מאות שנים. שאני משווה את מילון אוקספורד המלא, שהוא שוקל כמה עשרות קילו, למילון העברי המלא, אנחנו רואים כמה שעברית זה שפה מאוד מאוד ענייה לעומת אנגלית. ובמובן הזה...
טוב, אני, אוקיי, נעלבתי בשם העברית, אבל...
אני לא צריך להעלב, אני מדבר על עובדות.
לא,
אני מדבר במובן הזה...
צריך פשוט להמציא מילים.
קשה מאוד לתרגם בצורה מאוד מדויקת ותמיד בכל תרגום, כל היסטוריון יגיד לך את זה שאתה מתרגם, כל משפטן יגיד לך את זה, שאתה מתרגם משפה אחת לשנייה, אתה מאבד משהו.
ודאי, אז איך נכון לקרוא להם במשטר שלנו? בוא עזור לי.
אני,
טוב, ילידים אמריקאים.
תראה, שאני כותב, אני מסביר מיד את הבעיה הזאת, אין לי ברירה אלא לקרוא, אני פשוט משתמש במונח לאורך, אפילו בכתיבה ועברית, Native Americans.
בלי לתרגם.
בלי לתרגם את זה, בפעם הראשונה שם סוגריים על האינדיאנים של צפון אמריקה. אבל זה מה שהם טוענים לעצמם, ואם אתה קורא להם משהו אחר, הם רואים בזה התנשאות וגזענות לבנה.
אז בוא באמת נדבר על האתנוגרפיה של כל של מה שהיה שם. זאת אומרת, מה היה מצבם של הנייטיב אמריקנס לפני שהאדם הלבן הגיע לשם?
תראה, כאשר הגיעו האמריקנים, אני מדבר האנגלים, לחופי מסצ'וסטס ווירג'יניה בתחילת המאה ה-17,
כן.
אז יש מחלוקת בין החוקרים. יש כאלה שטוענים שהיו מיליון אינדיאנים בצפון אמריקה, אבל המספר שאני משתמש בו, ואני חושב שהחוקר החשוב, סטנארד, דיבר על מספר על 10 מיליון.
וואו.
10 מיליון. לא, ביבשת אדירה זה יבשת ריקה. במובן, היבשת הצפון האמריקאית היא ריקה, אבל מבחינת הלבנים, כי לבנים יש להם עיוורון צבעים, הם לא רואים אדום. אז הם לא ראו את האינדיאנים, מבחינתם הם הגיעו ליבשת ריקה. עכשיו אני רוצה, לפני שאנחנו ממשיכים, שיהיה מעורר מאוד. כשאנחנו מדברים על מושג אינדיאנים, זה מושג מאוד מאוד מוטעה.
מדוע?
כי יש מאות אומות אינדיאניות, מאות שבטים, לכל אחד מהם יש את הדרך החיים שלו, את התרבות שלו, את השפה שלו. למשל, יש כאלה שחיו על הבאפלו, שאנחנו מכירים את זה מהסרטים, שהם כל ה... זה במישורים הגדולים, שהם חיו את הדבר הזה.
זאת אומרת שלא הייתה תרבות אחת?
לא, זה היה... כשאתה מסתכל על כל היבשת האמריקנית, מצפון אמריקה, דרום אמריקה, אתה רואה אינדיאנים, זה הצטקים, למשל, שאחד היו, אחת הקבוצות המתקדמות ביותר, ובנו פירמידות נפלאות, מדענים וכל הדברים האלה. מה שאני מנסה להגיד, אני מדבר על עשרות שפות, אני מדבר על משל צפון אמריקה עכשיו, אבל זה נכון לגבי כל היבשת. היו כאלה שהיו ציידים, היו חברות שהיו חקלאים, היו יזורים וקוצרים, היו כאלה שהיו מלקטים, היו, כל אחת מהם זה קונגלמורט אדיר, של הרבה מאוד תרבויות, הרבה מאוד שפות, ואני יודע, כמובן אנחנו מדברים על ג'נוסייד, הסיבה העיקרית להקרדת האינדיאנים, זה המלחמות הבין שבטיות בצפון אמריקה, מכל השבטים, על אזורי מחיה.
זאת אומרת, עוד לפני שהאדם הלבן הגיע לשם, הם
וגם אחרי זה
נלחמו זה בזה.
כל הזמן.
כן.
הדבר, כמעט אני אשתמש במונח הגרמני לבנסראום, אזורי מחייה. הלו, מדוע גרמניה יצאה למלחמה, מלחמת העולם הראשונה, ומלחמת העולם השנייה, לבנסראום.
אבל הם צפוף, הם רצו לכבוש את כל העולם ולהרוג את כולם.
לא, הם רצו פשוט מאוד. העובדה היא שבאירופה הצפופה, אנשים הם רבים, משאבים הם מועטים, והדרך היחידה זה לקחת מהשכן את מה שיש לו. אם אתה לא מאמין לי, תשאר את הפולנים, כמה פעמים הם נכבשו על ידי הרוסים, וכמה פעמים הם נכבשו על ידי הגרמנים. ככה שבמובן המאבק על הרצח עם הגדול האינדיאני, ההשמדה של הסיבה, היו הרבה מאוד סיבות שאני בטוח להיכנס אליהן. אבל הסיבה העיקרית שיהיה ברור מאוד, שמעשרות שבטים, עשרות אומות אינדיאניות, לאורך כל היבשת, ורובם כמובן האדם הלבן עשה עבודה מצוינת בלהרוג אותם, להכחיד אותם.
כן, מצוינת בציניות עבור המאזינים, כן. שפספסו את ה...
אבל במובן הזה...
אתה אומר שעוד הרבה לפני הם הרגו אחד את השני, כן, והשמידו זה... שבטים שלמים כנראה, כן, תרבויות, כן, כן, נמחקו.
כן.
אני משער שגם לא היה תיעוד בהכרח של כל התרבויות.
עושים את זה עכשיו, עושים את זה עכשיו כל הזמן. יש הרבה מאוד מחקר בארצות הברית, וואו. על הדברים האלה, גם כמו בדרום אמריקה. ואנחנו מגלים מה שהשרידים, למשל, מאוד, מה שמצאנו במקסיקו, למשל, מומחים האינדיאנים של דרום אמריקה יספרו לך איזה תרבות נפלאה הייתה שמה, איזה קידום מדעי היה שמה. במובן הזה, האינדיאנים של צפון אמריקה היו נכשלים לעומת האינדיאנים של דרום אמריקה. אבל אני רוצה להדגיש שמדברים על אינדיאנים כקוגלומורט אחד גדול, זה לא נכון. זה כאילו לדבר, אתה יכול לדבר על העם היהודי כמקשה אחת. יש הרבה תרבויות, יש הרבה מסורות, יש דברים משותפים.
כן.
אבל במובן הזה, האינדיאנים היה אחרי שהאדם הלוי הגיע לצפון אמריקה, היה אויב משותף.
כן, ואז הכל היה ברור.
אבל היה לי חשוב מאוד בתחילה.
לא, זה מאוד חשוב. באיזה שפה דיברו השבטים השונים?
לכל שפה, לכל שבט היה שפה משלו. הם ידעו לתקשר אחד משני, שפת הסימנים. היה להם שפות, אבל היו הרבה מאוד שבטים, היו באים מאותה אומה, אז היו דברים מאוד מאוד קרובים אחד לשני, בשפות היו, אבל אני בטוח שאינדיאני בקליפורניה,
כן.
לא, היה לו קשה מאוד לתקשר עם אינדיאני מצפון קנדה. המרחק האדיר היה, אבל בהרבה מובנים, היו כמה דברים משותפים, בייחוד בשפת הסימנים שלהם.
אז כן, הם יכולים היו אולי לתקשר בצורה...
תמיד היה להם דרך... תראה, הם לא כתבו ספרי פילוסופיה גדולים, הם לא היה להם את הדברים האלה. הבעיה שלהם הייתה הישרדות יומיומית. שבטים, אני לא רוצה להשתמש במילה פרימיטיבי, כי המילה פרימיטיבי מגיל מחליאה אותי, כי אני לא מכיר שום סבט אינדיאני שזיהם את האוויר, או זיהם נהרות, ואנחנו, והם פרימיטיביים, ואנחנו ציוויליזציה. ותראה מה אנחנו עושים. אתה מבין מה שאני...
כן, ודאי, הביקורת ברורה. אבל טוב, אנחנו, הנה, גילינו באמצעותך, קודם כל, שזה לא תרבות אחת.
זה הרבה מאוד, עשירה תרבות.
כן, אז אתה כבר פותח לנו את הראש בעניין הזה, ואתה אומר שהם נלחמו שבט בשבט, לעתים עד כדי השמדת השבט האחר?
כן, אבל תראה, היום שכותבים על הג'נוסייד, במיוחד בארצות הברית, מדברים על העובדה, מה גרם להכחדת האינדיאנים.
כן.
אז דבר ראשון, מזכירים את החיידקים שהביאו האנשים הלבנים מאירופה,
כן, מערכת החיסון של האינדיאנים לא הייתה יכולה להתמודד עם
אז זה דבר הזה, ותראה, כאשר הפוריטנים רצו חלקת אדמה מהאינדיאנים במסצ'וסטס, אז כאשר ילד ילד במסצ'וסטס היה חולה באבעבועות רוח,
כן.
היו לוקחים את הסמיכות שלו ושולחים את זה לכפר האינדיאני הקרוב. זה היה מכחיד את כל האינדיאנים, כי הם לא היה להם שום נוגדנים באדם שלהם לחיידק הזה.
ועשו את זה?
לאורך כל הישראל, בין 1620 ל-1890, זה הייתה אחת הדרכים האפקטיביות ביותר לפנות אזורים שרצית מהאינדיאנים. והייתה מסורת לשלוח, תמיד היו הפרוטסטנטים הטובים, הצליינים הנהדרים האלה. תראה, ארצות הברית הייתה מדינה תאבת קרקע בצורה חילנית.
אבל מה עם הערכים שלשמם הוקמה מדינה הזאת?
אנחנו מדברים עכשיו 1620 ל-1989, החלק הראשון, והערכים האלה זה חלק הזה. אבל במובן הזה, שיהיה ברור מאוד, בין הפרוטסטנטים הטובים שהגיעו לאמריקה, שלא בדרום אמריקה, שהגיעו הספרדים, אז היה ויכוחים גדולים, האם לאינדיאנים יש נשמות או אין נשמות. וידוע הוויכוחים בין דלס קאסס, הקומר וספולבודה למשל, שטענו שזה פשע כנגד האנושות, פשע כנגד אלוהים, להכחיד את האינדיאנים. אבל מצד שני...
חלק מהאנשים לא ראו בהם כבני אדם.
לא, אבל אני אומר, אז היו כמרים כמו ספולבודה ודלס קאסס, שכתבו, שאמרו, זה מה שאנחנו עושים דבר נורא.
כן.
אתן לך דוגמה... שהגיע גנרל ספרדי למקסיקו סיטי ועמד לפני העיר, הוא קרא לאנשים, הוא כמובן בספרדית, שהאינדיאנים דיברו שוטפת, אני צוחק כמובן. האם אתם מאמינים בישו ואתם מכירים בגדולתו של ישו ובשלטונו של ישו? לא קיבל תשובה. נתן את הפקודה להרוס את מקסיקו, להרוג את כל הכופרים. ברור?
כן.
לרוב המכריע של הצליינים שהגיעו במאה ה-17 לארצות הברית, לא הייתה את הבעיה הזאת. הם ראו באינדיאנים כדברים נחותים, הם ראו בעצמם את נבחרי, את, יודע, את נבחרי האל. כל מי שעמד בדרכם, הוא היה אנטי כריסטוס. כלומר, שכופר בעיקר, ואחד דינו מוות. ככה, הם לא נחשבו לבני אמר. כמובן היו, כמובן שאני מדבר על זה, אז כמובן היו יוצאי דופן. היה כומר בשם רוג'ר וויליאמס, אחד ה... כמרים החשובים בהיסטוריה של ניו אנגלנד,
כן.
שהוא סולק ממסצ'וסטס, בגלל שהוא אמר שצריך לשלם לאינדיאנים עבור האדמה שגוזלים מהם. זה היה סיבה טובה לזרוק את הכומר הזה. הכומר הזה גם כן היה משהו מיוחד. הוא גם ביקש שיתנו לקתולים וליהודים לבוא לגור במאה ה-17 במסצ'וסטס. אבל הוא היה מיעוט שבמיעוט שבמיעוט, וסולק. שלחו אותו, ורצו להוציא אותו להורג, רצו לשרוף אותו, אז הוא אמר, אתם יודעים מה, במקום שדמי יהיה על ידיכם, תגרשו אותי לישימון, ושם אני אמות, ואז דמי לא יעמוד.
כן.
אז מה הוא עשה? אז עשו, הקשיבו לו, זרקו אותו ממסצ'וסטס, הוא הלך והקים מושבה אחרת בשם רוד איילנד, שהבירה שלה פרובידנס. אם אתה אי פעם מגיע לארצות הברית, אני רוצה שילך לפרובידנס, ושם תראה את בית הכנסת היהודי הראשון, בחלק וואו. הצפוני של ארצות הברית, ומה עשו היהודים בפרובידנס שהם הגיעו לשם ובנו בית כנסת? דבר ראשון, בנו מחילות לנמל, במקרה שיבואו הגויים וינסו להרוג אותם.
טוב, אז
זה סובלנות, אני מדבר על סובלנות באמריקה.
לא, אז זה, הסיפור הזה הוא מדהים. עכשיו, זה מה שאפיין את תקופת ההתגבשות של ארצות הברית?
לא, זה מה שמאפיין את תקופה הקולוניאלית.
ואז
בארצות הברית, לאחר כיבוש החוקה, אחרי יצירת האומה...
אז אתה אומר שלפני, בוא נעשה באמת את ההפרדה הזו.
לא, אחרי זה יש מאבק בארצות הברית. הרוב המכריע
כן.
רוצה את האדמות של האינדיאנים. בייחוד, כשאני מדבר על, שדיברנו על 1830 ו-removal בג'ורג'יה,
כן, נכון,
קרה
כן.
דבר נורא. גילו זהב בג'ורג'יה, ואלפי מחפשי זהב נערו לשם, וזה האדמות של הצ'רוקיז. אז ננסי ג'קסון העביר את ה... חוק של הרימובל, של הטרנספר, של לפנות את זה, כי זה היה נורא פופולרי. באותו זמן יש דיון מאוד חשוב בקונגרס. יש כמובן המתנגדים לדבר הזה, לפני שנים כתבתי מה אמר על הנושא, שהכותרת שלו, We must save them now, lest we won't be saved. מוכרחים להציל את האינדיאנים עכשיו, כי אם לא נציל אותם, אנחנו לא ננצל. זה מה שיקרה לנו. אבל זה היה מיעוט של בואו נקרא להם ליברלים, או בהגה ישראלית שמאלנים.
מעניין.
שרצו להציל את האינדיאנים, שראו שחובתה של ארצות הברית להביא את ברכת הנצרות והדמוקרטיה, לא רק לאינדיאנים, אבל לכל מה שהם קראו, וזה היה כל כך אמריקני בלשון לדרום אמריקה, לאחינו החומים הקטנים. כשאני מדבר על אחינו החומים הקטנים, אנחנו כמובן הלבנים הענקיים, וכבר לא ילדים. דרך אגב, השופט העליון, ג'ון מרשל, באותה תקופה, קבע את הבסיס לחוק האינדיאני, ואמר שהאינדיאנים, אני קורא לזה אפוטרופוס, הם לא, נכון, הם בני אדם,
אבל הם לא מבוגרים. של עצמם, כן, צריך שמישהו יתחיל אחריות.
ובכך הם אפוטרופוסים של הממשלה, והממשלה צריכה להחליט קווי, הם לא מספיק בוגרים על מהחליט לעצמם.
אז טוב, זו השאלה באמת הבאה. חוק הזה עבר כך בקלות בארצות
כן.
הברית? זאת אומרת, אין שם בית משפט לענייני חוקה, אם זה חוקתי?
לא, זה השופט העליון, דול השופטים בהיסטוריה האמריקאית.
זאת אומרת, זה עבר חלק.
כן, זה מה ה-19, כמובן. תראה את זה, למה אתה אומר ב-896 עבר החוק שאפשר להפריש שחורים מלבנים? במקומות ציבוריים, וזה בסדר גמור. רק ב-1954 בית המשפט העליון של וורן העביר את הבראון כנגד בורד אוף אדיוקיישן. בראון נגד מערכת הביטחון.
אז שוב אנחנו נתקלים במצב שבו בבית משפט, עליון וכולי, הוא פשוט משקף איזושהי אמונות, ערכים של העם, פחות או יותר, והתרבות באותה תקופה.
תראה את זה.
אולי עם נטייה קלה לזכויות אדם בדרך כלל, קלה. אבל גם לא תמיד.
בייחוד לזכויות אדם של לבנים פרוטסטנטים.
כן, אוקיי.
אם אתה קתולי ואתה יהודי, תראה, יש יוצאי דופן, למשל, אותה קהילת פרובינציה שהזכרתי, שהייתה מהפכה אמריקאית, אז היה בנקאי יהודי שמימן את הצבא של ג'ורג' וושינגטון, מימן את הצבא.
כן.
ושג'ורג' וושינגטון שאל אותו, מה אתה רוצה? עבור מה שעשית למען האומה האמריקאית, אתה החזקת את הצבא. אז הוא אמר, אני רוצה שתוציא הודעה כנשיא ארצות הברית, בוא נגיד, ההודעה של וושינגטון הייתה, כתודה לאותו בנקאי יהודי, הוא שלח את המכתב לקהילה ברוד איילנד, ואתה יכול לראות את אותו בית כנסת, את המכתב של ג'ורג' וושינגטון, לבני זרע אברהם, הגרים במחוצותינו, אתם תשבו בארצות הברית תחת גפניכם וטענתכם, ותהיו בטוחים לנצח, עד החתום ג'ורג' וושינגטון.
טוב, נשמע מרגיע.
כן, אבל זה לא אומר שלא הייתה שנאת יהודים וגזענות חזקה בארצות הברית לאורך כל ההיסטוריה האמריקאית. כי לגבי הנוצרים הטובים, רבים מהם ראו ביהודים רוצחי ישו. אז יש הרבה מאוד אמביוולנטיות בנושא הזה, כמו ש... תראה, מצד אחד היה...
מי שלא שונא את היהודים בשל כל מיני המצאות על רדיפת בצע וכולי, חוזר לישו. זאת אומרת, תמיד מוצאים סיבה.
כן, אנחנו... תראה, אפילו בין האבנגליסטים של היום, בארצות הברית, יש כאלה מהמובילים ביניהם שמאוד אוהבים את ישראל,
כן.
אבל מאוד לא אוהבים יהודים, ועובדים הפרדה. כי יהודים זה רוצחי ישו, והם מאמינים ברגע שכל היהודים יהפכו להיות פרוטסטנטים, אז זה יבוא מהביאתו השנייה של המשיח. אז בגלל זה היחס חשוב מאוד שישראל תהיה חזקה. קריית ישראל תלך למלחמת גוג ומגוג, שבה היא תארס, ואז יבוא אלף השנים של השלטון של ישו.
כן.
תראה שאני מסתכל על גישתו של ארצות הברית לעולם, גם לעצמה, יש אמביוולנטיות אדירה מצד אחד, יש את החוקה האמריקאית, שזה פאר יצירה מבחינתי, של גדולי ההוגים של ההשכלה, קאנט, רוסו, מונטסקיה.
זאת אומרת שהיא כן נכתבה ברוח פילוסופיים ואנשים ש...
זה, כן. אבל מצד שני יש גם את המציאות. אז במובן הזה, יש את מצד אחד, יש את האידיאליזם הגדול של ארה״ב, שמשחק ותמיד משחק, אני לא יכול להסביר את היחסים המיוחדים בין ישראל וארה״ב, אם לא הדבר הזה.
טוב, אז אנחנו ברשותך נעצור כאן, נשמע שיר, נעבור לעוד עניינים, ואז גם בין היתר נדבר על הצעדה שהזכרת, ובכלל על, אולי נגלגל את השיחה לאחור, ונבין מה קרה בנקודה שבה הקימו את ארצות הברית, ויחסם לאינדיאנים או לנייטיב אמריקנס, כפי שצריך לכנות אותם. בבקשה. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. מדענים הצליחו ליצור את הצליל התת-מימי החזק ביותר בעולם. צליל כל כך חזק, עד כדי כך שהוא מצליח לעדות מים. עוצמתו של הצליל היא בערך 270 דציבלים, יותר מצליל השיגור של הטיל הכי רועש של נאסא. והצליל הזה הופק במסגרת מחקר שערכו חוקרים ממעבדת המאיץ הלאומי בקליפורניה. הדברים פורסמו בפיזיקל ריוויו פלויד. אנחנו רוצים לומר שלום למרצה הבכיר במחלקה לטכנולוגיות ימיות, בית הספר למדעי הים ואוניברסיטת חיפה, וראש המעבדה לאקוסטיקה וניווט תת-מימי, דוקטור רועי דיאמנט. שלום לך.
שלום.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע קודם כל מדוע הצליחו להפיק את הצליל הזה, ולמה הוא בהכרח מתחת למים.
אוקיי, אז בעצם הדרך יצירה של הכל קרה על ידי הפגזת איזשהו זרם ג'ט מאוד מאוד צר, בערך בקוטר של שערת אדם, בקרני איקס. מה שהדבר הזה יצר זה בעצם הפרעה לזרם ג'ט, שגרמה ליצירה של בעצם סוג של חורי וקום. חורי וקום כאלה אנחנו הרבה פעמים קוראים להם בועיות. וההתפוצצות של הבועיות היא זאת שיצרה את הכל, החזק.
אז שוב, אתה מדבר, אתה מזכיר ג'ט, והזכרת גם קרני איקס או רנטגן, נכון?
כן.
ומה זה אותו ג'ט שאתה מדבר עליו?
זה בעצם איזשהו דרך שלהם ליצור את החורי וקום האלה בצורה מאוד מאוד מבוקרת. הם עושים את זה בתוך, הדרך היחידה לעשות את זה היא בעצם בתוך נוזל, כי בתוך נוזל אפשר ליצור מקומות של הפרעות בלחץ, נקרא להם. סוג של מה שאנחנו מכירים במטוסים כמו כיסאי אוויר. הדבר הזה מאוד נפוץ בהנדסה ימית, כאשר בעצם פרופלור של אוניות יוצר בועיות, כי יוצר תתי לחץ. הבועיות האלה מתפוצצות, מתפתחות בבועיות שאנחנו רואים מתחת למים אלפי מעלות קלווין. זה גורם להתפוצצות, וההתפוצצות הזאת מייצרת גל הלם, מה שאנחנו קוראים קול. זה כל כך חזק שזה כן. פוגע בפרופלור של הספינות וממש יותר חורים במתכת עצמה, שמדובר על מתכת מאוד, מאוד חזקה.
אז באמת כאן מוזכר העניין שהצליל הזה מצליח לעדות מים. עכשיו אנחנו יודעים שצליל זו הפרעה, אנחנו יודעים שעוברת באוויר לפעמים במים וכולי. מה המשמעות של זה שצליל יכול לגרום לנזק פיזי, לעשות שינויים פיזיים של ממש?
כן, אז קודם כל אנחנו יודעים את זה גם מהרפואה של היום, של הביוטכנולוגיה. נושא של פיצוץ של אבנים בכליות, לדוגמה, נעשה על ידי קול, על ידי אולטרסאונד. משדרים אות, האות הזה יוצר הפרעה, סוג של גל אלם שמתקדם. זה יוצר הפרעה מקומית באזור שאנחנו יכולים למקד אותו. זה כל כך חזק שבעצם זה מפוצץ את אבנים בכליות, לדוגמה. במקרה הזה נוצר סוג של כמו עיתוי של המים, קוראים לזה עיתוי של המים, אבל זה בעצם יצירה של הבועיות. נוצר טמפרטורה מאוד מאוד חזקה שם, וככל שיוצרים יותר חורי וקום, כמו שאמרתי, זה בעצם נראה לנו כאילו יש עידוי. מסתכלים למשל, יש איזה סרטון מאוד נחמד שהם פרסמו, ורואים את זה קורה, זה הכל אגב קורה תוך כמה מאות ננו שניות, מאוד מאוד מהר, שמצלמה מהירה שצילמה את התהליך, ואנחנו רואים שההפרעה היא מאוד מרוכזת, מה שגורם לכך שאותן בועיות נוצרות במקום מאוד מאוד ספציפי, איפה שהקרני איקס עוברות, ויוצר לתופעה שנראית לנו כמו עידוי של מים.
עכשיו, אם אני אשמע את הצליל הזה, מה יקרה לי? זאת אומרת, אור הטוף שלי, מה? היא קרה?
כן, אז יש בעצם סטנדרטים שרובנו מכירים גם ממקומות עבודה של חשיפה לקול, והחשיפה לקול המומלצת, בוא נגיד באוויר, זה סדר גודל של 80 דיבי, כאן אנחנו מדברים על 270 דיבי, זה לא רק אור הטוף ייפגע, אלא חלקים פנימיים, זה יכול ליצור קריאה ברקמות וכן הלאה. מתחת למים אגב יש גם כן סטנדרטים לחשיפה לקול, לאו דווקא לאור הטוף, אלא יותר לכיוון של פגיעה בעמוד שדרה, פגיעה באיברים פנימיים.
טוב, אני הייתי אופטימי יחסית, והנה אני מבין שמה שקורה לי בדרך כלל כשאני מגיע לחתונות או ברים וכאלה עם המוסיקה הרועשת, הנזק יכול להיות הרבה יותר גרוע, אבל כן יש צליל יותר חזק ממה שאני שומע שם.
נכון, ואפילו, כלומר, אנחנו מרגישים את אותם בסים, לדוגמה, תדרים נמוכים, אנחנו נכון. מרגישים אותם בכל הגוף שלנו, כי זה בעצם גורם להרעדה. זה מה שגל קול.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, דוקטור רועי דיאמנט מאוניברסיטת חיפה וראש המעבדה לאקוסטיקה וניווט תת-מימי. תודה רבה לך.
תודה רבה.
ואנחנו חוזרים לפרופסור ארנון גוטפלד, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב, מבחירי ההיסטוריונים הישראלים לתולדות אמריקה, היסטוריה של אמריקה, חיבר 16 ספרים, עשרות מאמרים. אז הנה, ואחרי ההקדמה הזו אנחנו יודעים שאתה יודע על מה אתה מדבר, ואנחנו מוכנים להמשיך ולהקשיב לסיפור המרתק של אותם נייטיב אמריקאנס, מה שאנחנו לעתים קוראים אינדיאנים. הזכרת מעט את מה שהיה לפני הקמת ארצות הברית, בכלל את המפגש שלהם עם האדם הלבן ואת ההתעמרות בהם, כשגם היו קולות אחרים וכולי, אבל בעיקרון די התעמרו בהם ונשלו אותם ממה שאפשר, אלא ואפילו פעלו להרוג אותם.
כן. עכשיו, שיהיה ברור שהגיעו המתיישבים הראשונים לחפי וירג'יניה ומסצ'וסטס במאה ה-17, אז למשל, הם הגיעו לארץ של, שהיה בה כל טוב, אבל הם לא הכירו את ה... את המד... את ה... תנאים שם.
כן.
ואם אתה מגיע אי פעם לוירג'יניה, ואתה מטייל לאורך חופי וירג'יניה, אז את, יש אזורים שאתה, הדבר היחידי שאת נמצא שם זה עצים, שעליהם בברזל מלובן כתבו אותם מהגרים שהגיעו מאנגליה, פה מתנו והתאריך. כי הם קפאו מקור וגבעו מרעב.
וואו.
כאשר הם הגיעו, הם הגיעו אל לבושים כאנגלים טובים במשי שחור. משי שחור ב-40 מתחת לאפס או ב-20 מתחת לאפס לא מגן עליך. הגיעו למסצ'וסטס, הגיעו ליערות של צפון מזרח ארצות הברית, קפאו מקור, גבעו מרעב, ואז האינדיאנים עשו טעות נוראית. אמרו לה, ופה בעצם מתחיל תהליך האמריקניזציה של האדם הלבן באמריקה. הם אמרו, אתם רואים פה יש ביערות, מסובבים ציפורים. שאתם קוראים להם ציפורי הגיהנום, כי בחיים לא ראיתם כזה דבר באירופה. תארגו אותם, תאכלו אותם, הם מאוד טעימים. מזה עד היום הזה, בכל שבוע שלישי בחודש נובמבר, הורגים בארצות הברית מאות אלפי תרנגולי הודו.
תרנגולי הודו, הטורקי המפורסם. כן, זה הסיפור, די.
וואו. זה היה המן שאלוהים שלח למתיישבים באמריקה לדברים האלה. ואז האינדיאנים אמרו, אני יודע, אצילים אנגליים לובשים טוקסידו שחור וכאלה דברים, אבל אתם רוצים למות מקור? אז עשו כמונו, תהרגו דובים, ותתעטפו באור שלהם, וככה אתם תנצלו. ברגע שהם מתחילים לאכול תרנגולי הודו, ברגע שהם הורגים דובים על מנת להתעטף בהם.
כן, על פי הצעות של האינדיאנים, אתה אומר.
לא, האינדיאנים אמרו להם כן. את זה, זה הטעות שלהם. אבל בכל אופן, פה אני קורא לזה תהליך האמריקניזציה. איפה מתי קורה שבני אירופה הופכים להיות בני אמריקה, מסתגלים לתנאים החדשים. ואז זה מתחילה הדרך למערבה, לכבוש את היבשת מים לים. המקום השני בווירג'יניה, אחרי הנחיתה בג'יימסטאון, שם המקום היה קאופנז, מכלאות בקר. זה okay. היה המערב הפרוע של המתיישבים הראשונים. וככה זה הולך מים לים עד שמגיעים לקליפורניה בשנות ה-50 של המאה ה-19, כיבוש היבשת. ובמובן הזה, מתגבשת המחשבה באמריקה שהאלוהים נתן לאמריקה, לאנגלים שמגיעים לאמריקה, את הארץ המובטחת. פעם הייתה ישראל, ישראל כחודה, רגע אחד, וכחדה, בגלל שהיא לא קיבלה את ישו. מה היה המקום הראשון במסצ'וסטס? מה השם המקום הראשון, מקום היישוב? העיר על הגבעה. זה מזכיר לך משהו? ירושלים. Light to all nation, אור לגויים.
הם ממש יחזרו או לקחו אלמנטים מהסיפור
הם ראו את עצמם כבני ישראל שמגיעים.
וזו הארץ המובטחת.
זה הארץ המובטחת, וכל מי ש... ומה? הם היו אנשים שראו את התנך. הם ידעו בדיוק מה ציווה אלוהים ליהושע כאשר הוא נכנס לארץ כנען. להשמיד את הערלים.
זאת אומרת, הם קיבלו רעיונות מהתנך?
הם היו, התנך היה אולי הספר היחידי שהם קראו. אין מדינה כיום בעולם המערבי יותר דתית מארצות הברית של אמריקה. בסוף המאה ה-19, בית המשפט העליון, שינה את זה מאז, הודיע, We are a Protestant country. ככה פיינירס,
החלוצים
של זה, הם, אתה רואה את זה בתרבות האמריקני, בספרים האמריקני, בנובלות האמריקניות, הם מאוד מאוד השפעו את התנך. אתה יודע שאני מרצה בארצות הברית בכנסיות אבנגליסטיות, הם לא מבינים, אחרי שיורדים קסאמים מעזה, מדוע אנחנו לא נכנסים שם והורגים את כולם. אתה יודע, אירופה דורשת תגובה מידתית, אתה יודע, כל הדברים האלה.
והאמריקאים...
ואני אומר, לא כל האמריקאים, אני מדבר, המאמינים זה זרם מאוד מאוד חזק. במאה ה-19, למשל, בהרבה מאוד במדינות ארצות הברית, אם לא הופעת לכנסייה ביום ראשון, נזרקת לבית סוהר. היו כנסות על זה. זה הייתה מדינה פרוטסטנטית.
גם זו דרך לתת מוטיבציה להגיע לשם.
כן, כן. אז במובן הזה, שיהיה מאוד מרור, התנך, וזה היה הבלופרינט, איך להתנהג כלפי האלה שלא... והעניין הם עשו הכל כדי לשמר את התרבות שלהם. הם לא רצו לקבל את התרבות המערבית. ואז ש...
אז היה יותר קרב דתי או קרב נדלני או על קרקעות?
לא, לא, אני חושב, מעל הכל זה מקרב על קרקע.
קרקע,
זה
הקרקע, כן.
קרקע, ותראי, שיהיה ברור מאוד. באירופה היו אנשים רבים ומשאבים מועטים. מי היו האליטות? בעלי הקרקעות. באמריקה, הדבר הכי זול שהיה, הכי שיכול לקבל, וזה ההבדל מאירופה, זה אדמה. היה פעם, רק דוגמה אחת, היה פעם אחת קומוניסט בריטי, שהיגר לאמריקה בסוף המאה ה-19, והוא כתב לידידיו הטובים, קארל מרקס ופרידיש אנגלס, כתב להם מכתב, כן. הדיאלקטיקה הקומוניסטית לעולם לא תעבוד באמריקה, כי אמצעי הייצור החשוב ביותר באמריקה זה אדמה, ויש בזה אין סוף. ככה שהדיאלקטיקה שלכם, הקרב בין כולם, במובן הזה, עד היום, הדבר החשוב ביותר בארצות הברית זה הקניין, וזה הבעיה המרכזית בין התרבות הלבנה, הפרוטסטנטית האמריקנית, זה התרבות האמריקנית של היום, כולה, ובין הציוויליזציה האינדיאנית.
שמה, זאת אומרת, מה...
והציוויליזציה האינדיאנית לא הכירו את המונח של... קניין פרטי.
בעלות על קרקע?
לא, זה היה שייך לכולם, זה היה שייך לקומיוניטי, זה היה שייך לקומיוניטי. האמריקנים, אין דבר יותר מקודש בחוקה האמריקנית, מאשר הקניין הפרטי. זה התנגשות של שני ציוויליזציות. ואם מישהו הוא בעל הקרקע, הוא בעל הכוח. ובמובן הזה, אין עם תאב קרקע יותר מהעם האמריקני, במובן ההיסטורית אני מדבר. שיותר, זה, במובן הזה, זה היה קרב הישרדות בין שני ציוויליזציות. אחת שמאמינה בהון הפרטי, וכל המערכת הפוליטית והמשפטית.
אתה קצת מלחיץ אותי, כי אני יודע שבדרך כלל אנחנו הולכים אחרי ארצות הברית בכל מה שקשור לערכים, ואפילו אוכל. אז השאלה אם גם אנחנו נהפוך להיות כאלה, או שכבר אולי הפכנו?
לא, אני חושב שכדאי, תראה, אני זוכר, אני קיבלתי הזמנות לארצות באירופה, וביליתי כמה שנים באירופה, לארצות על פדרליזם באמריקה, כי כן. דיברו, אז אירופה מאוחדת.
עכשיו, יודע, גם ניסו לייצר סוג של פדרציה כזה, של כל אירופה, כן. כן.
של כל אירופה.
איכות של כל המדינות.
וביקשו שאני אבוא, והרציתי באיטליה, באוניברסיטה של האיחוד האירופי.
כן.
זה פשוט היה תענוג נפלא בוונציה, כיתות של דוקטורנטים, כל מדינה באיחוד שלחה שני דוקטורנטים, וזה היה נזר הבריאה של אירופה הצעירה, וכולם רצו ללמוד על חוקה אמריקאית ועל פדרליזם אמריקאי. ואמרתי להם, תראו, הפדרליזם האמריקני גם הביא עבדות וגם הביא ג'נוסייד. אז תיקחו, ואז אני גם אומר לישראלים, תיקחו מאמריקה את הטוב, ותשכחו מהרע. כי החוקה האמריקאית נוצרה בתנאים של השפע.
כן.
זה השפע. התנאים של המזרח התיכון, אפריקה, אסיה, האילוץ המרכזי, היה אנשים רבים משיבים מועטים. בתנך אני קורא, 7 שנים טובות, 7 שנים רעות. אתה שמעת אי פעם באמריקה שמישהו... על שנת שמיטה? הדבר הכי זורק, אדמה בלי סוף. אני חושב שהגיאוגרפיה והמשאבים הכתיבו את ההיסטוריה האירופאית, האסיאתית, האפריקנית, ומה שהכתיב את ההיסטוריה האמריקנית, זה השפע. ואתה יודע, בגלל זה לחוקה האמריקאית עד היום קוראים The Great Compromise, כי אנשים שיש להם שפע יכולים להתפשר. אנשים שאם אני... יש לי יש מעט, ולך יש מעט, ושאנחנו מתחלקים, אנחנו שנינו נמות מרעב. ככה שמה שלא מאפיין את המזרח התיכון, תראה, הקרב הראשון שהיה בתנך, שאני זוכר שהגיעו, אברהם אבינו הגיע לארץ ישראל.
כן.
זה על מים, בבר שבע. הוא נציע להסקות את הצבא, ואין הרבה מים בדגב. במובן הזה. במובן הזה השפע, זה מה שהכתיב את הייחודיות של המחשבה האמריקאית, ובמובן הזה האינדיאנים עמדו בדרך, שאני לוקח ליברל אדיר כתומס ג'פרסון, והוא אומר, הוא לוקיאני, הוא מאמין בג'ון לוק, ומי שמנצל את הקרקע בדרך הטובה ביותר יש שלו הבעלות. והוא אמר, מה, אנחנו נותן לעם מפגר להשתלט על יבשת שלמה, ואנחנו נקבע מרעב? יותר טוב להרוג אותם, יותר טוב ל... הוא, בשלב הראשון, הוא אמר, נעביר אותם מעבר לנהר המסיסיפי, לישימון, שם הם יכחדו, אז הדמם לא יהיה עלינו. וזה אחד מגדולי הליברלים בכל הזמנים. דרך אגב, הוא היה גם בעל עבדים, והוא נכון, הוא שחרר את כל עבדיו בצוואתו. אבל כל זמן שהוא חי, הוא נהנה מהם מאוד.
שמע, מה אם...
לא, אז אני אומר.
יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, ואנחנו מיד גם...
לא, אני רוצה רק להגיד דבר אחד.
כן, בבקשה.
כל יחיד, כל יחיד, אני מדבר כהיסטוריון עכשיו, כל יחיד הוא קונגלמורט של ניגודים. מצד אחד אנחנו יצורים, אם טוב, חושבים, אנחנו יודעים לחשוב, אבל מצד שני, יש לנו אינסטינקטים. מה מונע ממני, בוא נגיד את זה כך, יש לי שני נכדים.
כן.
אם אני רואה אותם רעבים ללחם, ואני רואה אותך אוכל סנדוויץ', אני אהרוג אותך על מנת להציל את הנכדים שלי.
טוב, שאתה מזהיר אותי, אני גם ככה מרגיש חשוף פה באולפן.
לא, אתה מבין מה שאתה...
לא, ודאי, ודאי.
ככה שאם כל יחיד בכל חברה הוא סט של ניגודים, מה אתה רוצה ממדינה של 320 מיליון?
בכל זאת אנחנו רואים את עצמנו כיצורים מעודנים יותר מזה, אבל אתה צודק שבלית ברירה אנשים עשויים לפעול בצורה...
אנחנו, תראה, יצר האדם רע מנעוריו, בגלל זה יש לנו מערכת חוקים.
נכון, ודאי.
כדי לצמצם את החייתיות של המין האנושי. אז יש צדדים נפלאים של ההיסטוריה האמריקאית.
זה קצת פסימי, האווירה היא פסימית של הדברים שלך, אבל אולי אתה ריאליסט.
לא, אני לא פסימי או לא אופטימיסט, אני מאוד ריאליסט.
כן.
או ככה אני חושב. אבל בכל אופן...
בכל מקרה אני אכניס את הסנדיץ' לתיק שלא תקפוץ.
לא, אל תדאג. בינתיים לנכדים שלי יש מספיק אופן.
לא, שאני מאחל להם שיהיה להם. דיג'י מקלר, אגב, הוא זה שמביא סנדיץ'ים. פחות אני, חבל שלא לקחת אותו.
לא, אבל במובן הזה אני רוצה להדגיש, אני חושב שכל אחד מאיתנו, כשהייתי בתיכון ואמרתי, המורה אמרה לי תמיד, אתה סותר את עצמך. אני לעולם לא אגיד את סוטן שלי. כמובן, אנחנו סתירות מהלכות. אז מצד שני יש, אני יכול לתת הרבה דוגמאות מההיסטוריה הישראלית, אנחנו חושבים את אתנו לנאורים וטובים. יש כמה דברים גם כן בהתנהגות שלנו, שהיא לא הכי נפלאה בהיסטוריה האנושית. ואנחנו חיים עם זה די טוב. ככה שאם יחיד, כל יחיד בחברה, הוא פרדוקס מהלך, אז מה אתה רוצה ממדינה של 9 מיליון או 320 מיליון? הרבה מאוד פרדוקסים. אז אני חוזר ומדגיש.
כן.
יש דברים נפלאים בהיסטוריה האמריקאית, שצריך ללמוד מהם וכולי אפילו חכות אותם, ויש דברים שכדאי, שאסור לשכוח, אבל לא לאמץ.
וואו, טוב, אלה דברים באמת, זו מורכבות שצריך ללמוד להכיל אותה, או לחיות איתה. אבל זה ככל הנראה באמת, זו המציאות. אנחנו נעבור לדבר עם עמית אברון, חוקר מוזיקה ומוח מאוניברסיטת גולדסמית שבלונדון, הוא מרצה באוניברסיטה הפתוחה. שלום לך.
היי, מה נשמע?
בסדר, אנחנו פונים אליך בעקבות מחקר חדש, לפיו אנשים אינטליגנטיים נוהגים יותר להנות ממוזיקה אינסטרומנטלית. הכוונה היא למוזיקה ללא קול אנושי. אני תמיד חושד במחקרים כאלה, אני משער שגם במחקר עצמו מופיעים מרכיבים נוספים שמשפיעים על היכולת שלנו להנות ממוזיקה אינסטרומנטלית, אבל מאוד מסקרן אותי לשמוע מה אתה אומר, רק נזכיר שהמחקר החדש פורסם ב-Evolutionary Behavioral Science, והוא נערך על ידי חוקרות מאוניברסיטת אוקספורד ברוקס בבריטניה. אז מה דעתך על המחקר?
המחקר הזה קודם כל באמת יש לו אספקט אבולוציוני, והוא מנסה לקשר בין אינטליגנציה והתפתחות האינטליגנציה באבולוציה, בסוונה למעשה, לבין הצורך שלנו בגירויים חדשים, בצורך שלנו במורכבות. הוא בעצם טוען משהו מאוד פשוט, שמכיוון שהשכל שלנו והאינטליגנציה שלנו התפתחו כצורך הישרדותי בלהבין תבניות בסביבה, לקלוט גירויים חריגים, לא שגרתיים, אז אנשים שיש להם את היכולת הזאת בצורה בולטת יותר, כלומר IQ גבוה יותר, גם יימשכו למוזיקה מורכבת יותר. עכשיו, מכיוון שהסטנדרט בסוואנה היה קולות, קולות של בני אדם, זה היה הדיפולט. מה שהיה יותר חריג כנראה זה הייתה מוזיקה אינסטרומנטלית. אם נחשוב על האבולוציה, אז הכלי נגינה הראשון שנמצא בחפירות ארכיאולוגיות הוא בין 35 אלף שנה. כלומר, זה מה שנקרא ניוקאמר, המוזיקה האינסטרומנטלית היא חדשה יחסית לקול האנושי. ולכן אנשים עם אינטליגנציה גבוהה, שגם צריכים קצת יותר, הייתי אומר, סקרנות, גירויים מורכבים יותר, יימשכו למוזיקה האינסטרומנטלית. במחקר הזה, הכוונה הייתה לג'אז, קלאסי ואמביאנט, כלומר מוזיקת אווירה אלקטרונית. והעבירו מבחן אינטליגנציה לא מילולי לתלמידים בתיכון, והתלמידים בתיכון בקרואטיה, משום מה, ספציפית. בדקו את הז'אנרים שהם מעדיפים לשמוע, אינסטרומנטלי, לא אינסטרומנטלי, קלאסי, ג'אז, פופ, רוק וכן הלאה, וגם העבירו להם את מבחן ה-IQ הזה, ונמצא מטעם די גבוה בין IQ גבוה לבין העדפה למוזיקה אינסטרומנטלית, כלומר ג'אז, קלאסי ואמביאנט.
טוב, נהיה חייבים להכריח את עצמנו להנות מג'אז, אחרת לא נהיה אינטלקטואלים בעיני עצמנו. אני כבר כן. לא יודע איך להתייחס למחקר הזה, אבל אוקיי, מעניין. כי יש מוזיקה מורכבת גם כאן, זאת אומרת, יש מוזיקה מורכבת מאוד שמשלבת גם קול אנושי, ויש גם מוזיקה אינסטרומנטלית
כמו אופרה למשל.
נכון, אבל שוב, יש מוזיקה מורכבת ולא מורכבת וכולי, אבל זה כן מחקר שהוא מסקרן, הוא מעורר מחשבה. אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך עמית אברון, חוקר מוזיקה ומוח מאוניברסיטת גולדסמית שבלונדון ומרצה באוניברסיטה הפתוחה, תודה רבה לך.
ביי ביי.
ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה, אבל מתוך שתיים, אנחנו עוד לא סיימנו את... אתה לא מופתע מאוד שאתה נשאר פה עוד שעה, נכון? אתה יודע שאתה פה. כן, אוקיי, הוא מסמן לי...
תראה, גורלו של העם היהודי זה לסבול.
לסבול, אז יש לך עוד שעה אחת, כחלק מיותך שייך לעם.
אבל אתה סובל יחד איתי, זה בסדר.
נכון, אני גם... בסדר. אבל האמת שאני גם נהנה מאוד, כי אני לא מכיר את הסיפור המרתק הזה, והוא באמת סיפור... אנחנו כולנו גדלנו על דמויות של נייטיב אמריקן וכו', ואינדיאנים, אבל סיפור מרתק.
רגע אחד, במדינת ישראל, בערכה מאוד קונסרבטיבית שלי, יש בערך... 9 מיליון מומחים לארצות הברית.
אוקיי.
ידע אמיתי לגבי ארצות הברית כמעט ולא קיים. ואני מדבר מההנהגה הישראלית עד הרחוב הישראלי. כולנו מומחים, אתה יודע, במובן הזה. אבל הכרה אמיתית, אנחנו, החינוך, מערכת החינוך הישראלית, היא מאוד, הייתה מאוד ועדיין מאוד מאוד אירופוצנטרית. אירופה, יוון, רומא,
מעניין. למה זה כך? למה אנחנו פחות...
אמריקה זה ברברים. מדוע? כי מי שהקים את המערכות האלה במאה באנגליה, בצרפת, במאה ה-19-18, היו רובם סוציאליסטים, אנשי שמאל שיצאו כנגד המלוכנות בגלל הדברים האלה. בגלל שאמריקה לא אימצה את הסוציאליזם ודחתה אותו, אמריקה הייתה ברברית.
בעיני מי שעיצב את התפיסה שלנו הבסיסית, כן, מעניין.
מערכת החינוך שלנו, אתה יודע מה, הקמת חוגים להיסטוריה אמריקאית, וללמד היסטוריה אמריקאית בארץ, ללמד היסטוריה, אתה יודע, מדוע מלמדים היסטוריה של מזרח אסיה בישראל עכשיו? זה היה לחץ מלמטה של התלמידים.
כן, כן, אני מכיר הרבה מאוד תלמידים שלומדים את זה, ודאי, ודאי.
לא, זה היה לחץ מלמטה, לספק את הסחורה. אמריקה תמיד, אז אני התחלתי להגיד מקודם, המנהיג היהודי, סמואל גמפרס, קומוניסט יהודי מווייטשפל בלונדון, הגיע לאמריקה, כתב לידידה, פה זה לא יעבוד, קומוניזם לא יעבוד פה, ואז הוא יסד את תנועת העבודה האמריקאית, שהסיסמה שלה הייתה, support your friends, punish your enemies. כלומר, תתמכו בידידכם.
אבל האנש את האויב. כן.
אבל הם עובדים בתוך הסיסטמה הקפיטליסטית. עד עצם היום הזה, תנועת העבודה האמריקאית בוחנת כל פוליטיקאי אמריקאי לפי ההצבעות שלו בקונגרס. אם הוא תומך בדברים שפועלים רוצים, הם יעזרו לו להיבחר.
וואו.
הם דחו את הקומוניזם.
3 שיודעים
שלום לכם, שיטה חדשנית לטיפול בפצעים פתוחים, אקדח דבק חם להדבקת רקמות, מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות שעה שנייה, אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם נמצא איתנו כאן באולפן מי שחיבר עשרות ספרים על ההיסטוריה של ארצות הברית, פרופסור ארנון גוטפלד. פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב, מבחירי ההיסטוריונים הישראלים לתולדות אמריקה, כתב 16 ספרים, עשרות מאמרים, אנחנו מדברים איתו על ההיסטוריה של האינדיאנים באמריקה, Native Americans, על ההשלכות הקטלניות של המפגש שלהם עם הכובש הלבן, וזה כי בדיוק אתמול, אבל בשנת 1830, עבר בקונגרס האמריקאי חוק גירוש האינדיאנים, שלאחר מכן אפשר את הגירוש שלהם מהקרקעות, גירוש אכזרי מאוד, אנחנו מיד נשמע את הסיפור עצמו, ונעסוק בעוד עניינים. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק שלנו אבי שמאי לביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפיר שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן או די. אז אנחנו שוחחנו עם פרופסור ארנון גוטפלד, או למעשה הזענו לסיפור על המפגש בכלל של האדם הלבן עם הנייטיב אמריקנס, על היחסים המורכבים, על חוסר ההבנה את מושגי הקניין למשל וכולי. בוא נדבר על מה שקרה באמת, בוא נדבר על ההכחדה שאנחנו, או ההכחדה כמו שצריך לומר בעברית. מה קרה שם? האם זו הייתה מזימה מוכנה מראש? זאת אומרת, זה מאסטר פלן? או שזה קרה, זה התגלגל? איך האמריקאים הגיעו למצב של ג'נוסייד?
לא, במובן הזה יש הבדל גדול, למשל, בין הג'נוסייד של היהודים במלחמת העולם השנייה, שזה הייתה מדיניות ממשלתית מכוונת של הממשלה הגרמנית, אחרי ועידת ואנזי, אנחנו יודעים שזה היה לשחרר את אירופה מיהודים, הייתה המדיניות. מארצות הברית מעולם לא הייתה מדיניות של הכחדה. הייתה מציאות של הכחדה, אבל תמיד המדיניות הייתה לאורך כל, ואני מדבר על המאה ה-19, אני מדבר על השב שנוסדה ארצות הברית ב-1987 כארצות הברית, אחרי כתיבת החוקה. נכון, הכרזת העצמאות הייתה ב-1976, אבל זאת ארצות הברית הייתה רק קונפדרציה, אבל ארצות הברית, כפי שאנחנו מכירים, ואז עד הקרב האחרון, ב-1990, 100 שנה, יש לנו 100 שנה של קרבות בין הצבא האמריקני, המתיישבים האמריקנים והשבטים האדומים. מעולם, מעולם לא הייתה מדיניות רשמית אמריקאית להכחדת ה-Native Americans. זו הייתה מציאות. מצד שני, לאורך כל 100 השנים האלה, של התהליך הזה והקרבות הבלתי נפסקים האלה, היו גם כאלה שדיברו כנגד זה, שאמרו שזה מעשה לא נוצרי, לא אנושי, ודיברו על הערכים של אמריקה וקדושתו של קדושת החיים של המין האנושי, אבל הם היו מיעוט מאוד קטן. כי מה שקרה, ואני מדגיש את הנקודה הזאת, הייתה, אני מדבר על אחד המנהיגים הראשונים של ארצות הברית, תומאס ג'פרסון למשל, שהיה ידוע כדמוקרט, גדול הדמוקרטים בנשמתו, אבל הוא אמר שהרעיון שלו על מנת להציל את האינדיאנים, זה טרנספר, להעביר אותם מעבר לנהר המיסיסיפי, שהם יהיו רחוקים מאוד מהלבנים, ושם הם יוכלו לחיות את החיים שלהם. ובמובן הזה, אבל מהר מאוד, ארצות הברית הלכה מערבה, כבשה יותר ויותר שטחים, וכל מה גירשו את האינדיאנים יותר ויותר רחוק, ודחקו אותם יותר ויותר רחוק.
הגירוש עצמו מה נעשה? פיזית? פשוט?
כן, תראה. או שאתם תעזבו, או שנהרוג אתכם, כן. פשוט מאוד, והעניינים נמלטו. ובמובן הזה, זה היה יותר המתיישבים שהלכו מערבה, והייתה תנועת אוכלוסים אדירה לתוך הספר האמריקני, הם רצו את האדמות. ובמובן הזה, באזור צחיח, אתה באזור שיורד בו הרבה גשם, כמו מזרח ארצות הברית, משפחה של 4 נפשות, 5 נפשות, צריכה 160 אקרים מרובעים, 40 דונם, על מנת לשרוד, לגדל את
הפירות, ירקות וכן, את האוכל של עצמה.
באזורים, כמה שהולך יותר מערבה בארצות הברית, וברגע שאתה עובר את המרידיאן ה-98, את קו האורך ה-98, אתה עובר את שיקגו, עד שאתה מגיע להרי הרוקיז, שזה יותר משליש יבשת, אתה נמצא במה שבמפות האמריקניות קראו המדבר האמריקני הגדול. מה זה מדבר אמריקני גדול? יש בה פחות מ-200 מילימטר של גשם בשנה. יש שם, העץ היחידי שאתה תמצא היום באזורים האלה, זה עמוד הטלפון. ובמובן הזה, על מנת לשרוד משפחה של 4-5 נפשות, צריכה 5,000 אקרים מרובעים על מנת לשרוד.
עוד יותר גדול.
הרבה יותר גדול. כן. וזה הדבר הזה אילץ. ואם אתה רוצה להיבחר לנשיאות אותה ברית, ואתה הזכרת את חוק הרימובל של 1930, את חוק הטרנספר.
זה הטריגר לשיחה, נכון.
כן, הטריגר לשיחה. זה רק דוגמה אחת. גילו זהב בג'ורג'יה. בג'ורג'יה מגדלים טבק וכותנה. זה מוצרי חומר גלם לתעשייה. הרווחים הם אדירים. העבודה היא מאוד זולה, כי יש עבדים. נכון, עבודים הרבה כסף, עולים הרבה כסף, אבל הם עובדים הרבה מאוד שנים בחינם. והם לא מקבלים את התנאים הטובים ביותר. ובמובן הזה, אז אתה, ברגע שמגלים גם זהב וגם החקלאות לתעשייה היא כל כך רווחית, אז כל הזמן דוחקים את העניין. והנה בוא קח את הסבט הצ'רוקי הזה, הסיפור, הטרגדיה הנוראית הזאת. הנה היה שבט שעשה הכל על מנת למצוא חן בעיני הלבנים. הם אימצו את הדת הנוצרית. הם התחילו לדבר אנגלית. הם העבירו חוקים, כמו אמריקאים. באמריקאים, תראה, שקבוצה אמריקאית נפגשת כל יום שישי לשחק קלפים, הם מיד כותבים את החוקה של הקלוב הזה. כי באמריקה הכל חוק וחוקתיות.
כן.
זה דבר חשוב. הצ'רוקיז, אני אומר שוב, הם ניסו הכל, דיברו אנגלית. נלחמו תחת פיקודו של הגנרל ג'קסון, זה הגנרל ג'אש, נשיא שזורק אותה מאדמותיהם, כי יש בחירות, וזה מאוד פופולרי לסלק אינדיאנים מאדמתם. אז הוא מעביר את הוא אוסר את המדינגים שלהם, מוציא אותם להורג, וזורק אותם מהאדמות שלהם, וזה הולך לאורך כל המאה ה-19, הדברים האלה. פשוט בסוף יש את המדיניות של המאה ה-19, המדיניות של השמורות, להעביר את האינדיאנים מהאזורים הפוריים, הטובים, איפה שהם חיים, שמשתנרתם מהאינדיאנים, ולהעביר אותם מעבר לנהר המסיסיפי לשמורות.
למה הכוונה כשמדברים על שמורה?
אתם תגורו שם, אבל אנחנו לא נפגשים איתכם. זה בדלנות, זה סורה שלה.
כן.
אתה מעביר אותם וזה יהיה אזור שלכם, ואתם אתם תשמעו השופט העליון מרשל מביא חוקים על לגבי הפוטו שהאינדיאנים, הממשלה תחליט עבורם, כי הם ילדים, אנחנו אפוטרופו שלהם. כן. הם לא יכולים לשלוט בעצמם, וכאשר הם לא רוצים לעזוב את שטחי הצייד שלהם, הם לא רוצים לעזוב, אז ראית מספיק סרטים הוליוודיים שיבוא חיל הפרשים השביעי וידאג להכחיד אותם. והסיפור לאורך כל הדרך, כל פעם שנפתח ספר חדש, אז הדבר הראשון שקורה, קודם כל המתיישבים, המיליציות של המתיישבים, כי באמריקה יש מסורת, תראה, שבאירופה היה מסורת, במזרח התיכון היה מסורת, שאם יש בעיות ביטחון, הגנה, אתה פונה לירושלים, אתה פונה לרומא, אתה פונה לברלין, ללונדון, והם מספקים את התשובות. בספר האמריקני, ברגע שאינדיאנים מתקפים, ואתה שלחת מיד טלגרמה לוושינגטון ששלחו את הצבא, ברגע שהצבא הגיע, כולם כבר היו מתים. והאמריקאים התחילו להאמין, אלוהים עוזר לאלה שעוזרים לעצמם. אז לפיכך, לכל משפחה, לכל בית אב היה נשק, וזה עד עצם היום הזה, הדבר שבקדושה, התיקון השני לחוק האמריקאית.
כן, שם זכות היסוד הזו לחזק בנשק.
אבל תראה, אתה צריך לקרוא בדיוק מה כתוב בחוקה, בתיקון השני, שמיליציה מחומשת היטב, חיונית, בזמני מלחמה, זה מה שהימין האמריקאי כיום שוכח, את החלק הזה של הזה. ארצות הברית בפנים לא נמצאת בזמן מלחמה עם אף אחד. אבל מזה ה-NRA, ה-National Rifle Association, שכחו, הם לא תלמידים, אם היו תלמידים שני בשנה א' ומשפטים, הם היו נכשלים.
יש להם אינטרס לשכוח את זה,
כן, ברור, זה תעשייה אדירה. אבל במובן הזה, אז העניין היה, כל בית אב היה מיליציה בעצם כנגד האינדיאנים, כי זה היה כתב הישרדות. האינדיאנים לא רצו לעזוב את שטח המחיה שלהם. האמריקנים מאוד לוקיאנים. ג'ון לוק כתב שמי שמנצל את הקרקע, את הנכסים שלו בצורה הטובה, היא שייכת לו. שאל תספר לי סיפורים של אבא שלך, יש טאבו, יש לך קושן, או משהו כזה, לא מעניין. מי שמנצל את זה הכי טוב, מישהו עומד בפני הציביליזציה, אחד דמנו מוות. אין על מה להתלושר. באותה זמן, אני אומר שוב, אבל, היו את כנסייה, תפקידנו, והרבה מאוד כמרים, גם פרוטסטנטים, גם קתולים, הלכו להביא את ברכתו של ישו, לאינדיאנים, ונלחמו נגד התוכנית להשמדת האינדיאנים, אבל הם היו קול מזערי לעומת ההמונים. אחד מהתנועת האכלוסים הגדולה ביותר זה התנועה לאמריקה וליישובה של אמריקה, ליישב יבשת. ויותר ויותר האינדיאנים נדחקים לאזורים הכי שוממים, למדבריות הכי נוראיות. שם במערב התיכון רובם חיים הבאפלו. הם חיים זה, הם אוכלים אותו, מהאור שלו הם עושים גדים ויריעות, מהעצמות שלו הם עושים חיצים.
כן, ודאי חלב גם וכולי.
אנחנו בדברים האלה. רק דוגמה אחת, בשנת 72-73, 1872-73, ציידים היו הורגים את הבאפלו בשביל הלשון שלו. זה היה הדבר, זה היה החלק היחיד, חיה ענקית, שוקלי טונות, אבל הורגים אותו בשביל הלשון שלה. בשנת 1872-73, עשו סקר בארצות הברית, הממשלה, הרגו מיליון בפלות. היום במזרח מדינת מונטנה, יש עוד עדר אחד קטן של בפלות. כל הבסיס של הציביליזציה הזאת, של המערב התיכון מתה. ואז יש את גנרל גדול של מלחמת האזרחים, הגנרל שרמן, זה שצעד דרך ג'ורג'יה וכבש את ג'ורג'יה והשאיר 160 מייל רחבים של קרקע חרוכה, שרף אותה, הדבר הזה, אז הוא ידוע באמרה שלו, the only good Indian is a dead Indian. זה הייתה הגישה של הצבא האמריקאי לאינדיאנים. קרב לחיים במוות, היו מקרימים מבצרים, ליד לבקח שהם יתנהגו יפה בשמורה ולא יעזבו את השמורה. כאשר הם היו...
זאת אומרת, אסור היה להם כמובן לעזוב את השמורה? כן,
לא,
כמובן.
וכמובן, ורצו, ועד בסוף, לקראת, אחרי מלחמת האזרחים, הייתה מדיניות של לחלק את לקחת את הקרקע של השמורה, לחלק את זה בין המשפחות האינדיאניות, ומה שנשאר עודף, כי זה להעביר למתיישבים לבנים. שזה קרה, האינדיאנים הלכו אפילו בתוך השמורה שהם סבלו, והם גם לא האמינו, זה הזכרנו קודם, לא האמינו בנכס פרטי.
כן, בכל עניין הקניין שהזכרת.
זה שייך לשבט, זה הייתה כלכלה שפרית. וזה אמריקאי, זה קומוניזם במאה ה-19 בספרה האמריקני, זה אנטי קריסטוס, אתה יודע, כי אין דבר יותר קדוש ב... חוקה אמריקנית מאשר הקניין הפרטי. כן. זה תפקיד הממשל, זה להגן על הקניין הפרטי. ובמובן הזה התחילה מה שנקרא מלחמת המישורים, שהייתה מלחמת ההכחדה. הגנרל שרמן מסכם את זה במילה אחת. הנה, אבל אני מדבר, הסיפור שהכי מסמל את הדבר הזה, זה הסיפור של העצוב של ליל ביגהורן. הקרב במזרח מדינת מונטנה.
שמה ספר לנו?
שהיה גנרל בשם ג'ורג' ארמסטרונג קסטר, שהיה לו חלום. הוא רצה להיות נשיא ארצות הברית. ואיך אתה תהפוך להיות נשיא ארצות הברית? אתה תהיה גנרל שידביר את השבטים האינדיאנים וימחוק אותם מעל פני האדמה. וחוץ מזה, היה לו עוד נכס אחד, הייתה לו אישה שהייתה מאוד מאוהבת בו, ותמכה מאוד בעניין הזה שהיא רוצה להגיע להיות הגברת הראשונה.
כן.
ובמובן הזה, ופה הסיפור של קסטר to the big horn. קסטר לקרב הביג, אחד הקרבות הגדולים, הוא מפקד על קבלריה, חיל הפרשים, הגדוד השביעי, שהלוואי והייתה לי אגורה על כל סרט שהוליווד עשתה, וכל תוכנית טלוויזיה על חיל הפרשים. כל פעם שהייתה איזו בעיה, הגיע חיל הפרשים השביעי ופתר את הבעיה. מה סובר פתר בעיה? רצח את כל האינדיאנים. ואני יכול לתת את כל ה... אבל ארם קסלר זה רק דוגמה אחת של הרבה מאוד קצינים אמריקנים שזוכרים גיבורים בהיסטוריה האמריקנית, וקרבות לאורך כל המערב התיכון, קרבות השמדה של אינדיאנים. אבל פה הוא עשה טעות. הוא היה כל כך בטוח בעצמו. הוא ידע שמולו נמצא הפר הרובץ. שבט האוגללה סו, זה שבט האוגללה מאומת הסו, שהם, כמו השיין, שבט השיין, זה הלוחמים הנפלאים ביותר. זה קרה משהו מאוד מעניין בערבותיה של טקסס בשנות ה-30 של המאה ה-19. הסוס הספרדי נפגש עם הרובה האנגלי ועם הרוכב האינדיאני.
השילוב הזה יצר מה?
את הקבלריה הקלה הטובה ביותר בתולדות האנושות, משהו שמזכיר את הקוזאקים. וכמובן הם היו, זה מלחמת גרילה ממדרגה ראשונה, שאנשים חיים מהקרקע, הם לא צריכים, אתה יודע, חיל הספקה שיעבוד, והם רוכבים מיומנים ומצוינים במה שהם עושים, ועשרות קרבות, ואני רק, יש לי רק זמן לאחד היום, או עוד אחד שאני אזכיר, אחר כך, אבל זה קרבות השמדה, שברגע, אתה יודע, הפקודה היא זה להרוג כל אינדיאני, כל לוחם, כל אישה, כל ילד. הדגם? להכחיד את זר העמלק. זה כתוב בפקודות, זה מהתנך.
אנחנו מרפררים לתנך.
כן, כן, אנחנו ישראל החדשה, האינדיאנים זה הפלישתים, ברור? במובן הזה, אין, זה נכון, יש כאלה ש... מוכרים כן את זה ואומרים שזה, אבל עם מיעוט קטנטן, כי במובן הזה, איך אתם תעמדו before מה שנקרא The March of Empire? האלוהים הועיד לנו. אנחנו ישראל החדשה.
זה מדהים שהרעיונות האלה נלקחו מהתנך. לא. שוב אני נדהם מזה.
מדוע? הדבר הפופולרי ביותר, אתה יודע, מה היה? לא היה טלוויזיה, לא היה סרטים, לא היה... היו שני דברים. להעביר את הזמן במערב האמריקאי, שתיית אלכוהול וסקס. ובמובן הזה, שאני לא רואה את ה-Records of the General Court of Massachusetts במאה ה-17,
כן.
אז מה הדבר שהכי קורה בבתי המשפט? היה מנהג שאלם מצא חן בעיניו אלמה, או אלמה מצא חן בעיניו אלם, הם לקחו סמיכה, והלכו ליער, and they bundled. הם התגלגלו ביחד.
כן.
כלומר, אם היה סיפוק מיני טוב, אז הם התחתנו. יש הרבה מאוד cases ב-General Court of Massachusetts, רוב ה-cases היה, על אנשים צעירים that bundled 5 פעמים בחודש. ולא מתחתנים, לא מתכוונים להתחתן. ברור?
טוב, זה חמור כמובן. זה
מאוד חמור, בייחוד בחברה כל כך נוצרית. אז ודאי. במובן הזה, זה הופך להיות מצע צלב כנגד הפלישתים, או שלא מקבלים את הערכים האמריקנים הבסיסיים, כמו הקניין כן, הפרטי.
זה שוב הצידוק באמת בין הרוחני, תנכי.
הכל, תראה, זה במובן, תראה, שאתה רוצה להצדיק משהו.
זה באמת סוג של מלחמת דת, שוב, של המתיישבים בעיני עצמם לפחות. כך,
היה בזה אלמנטים.
כן.
אנחנו והם. אם אנחנו לא נצח ולא נשרוד, אנחנו נעלם. כלומר, זה מלחמת גוג ומגוג. אין פשרות. ואז הסקאוטס של האינדיאנים, של קסלר,
כן.
אומרים לו, אל תיכנס לעמק הזה. מולך עומדים 4,000, אתה עם הגדוד שלך, עומדים 4,000 מהקבלרה הקלה הטובה ביותר בתולדות האנושות. אתה תמות. והם כולים עושים את ריקוד המוות, הם יודעים את הפקודה של להיכנס. הוא לא מקשיב. הוא יודע, הוא רוצה ניצחון מהיר וגדול שיביא אותו לנשיאות. באותו יום הוא פוגש את בעמק ה-Little Bighorn, הוא פוגש את הכוחות של השבט הסו, את הפר הרובץ, ולא יוצא אדם אחד חי, אמריקני, מהחיילים. כל הגדוד השביעי שלו,
וואו.
כולם, זה הופך אותו לאחד מגדולי הגיבורים. בכל בר במערב האמריקני, היחידי שיצא חי מעמק הליטל ביגהורן, היה הסוס שלו. ובכל בר אמריקני אתה תמצא שערה מעל הבר של הסוס הזה. כי הוא הגיבור הגדול ביותר, ואז אשתו הקדישה את כל חייה להצדיק את מה שהוא עשה. אתה יודע, שהוא עשה את הדבר הנכון. הסגן שלו, הקולונל רילו, התחנן בפניו, אל תיכנס למקום הזה, אתה תמות. אנחנו כוח קטן לעומת הדברים האלה. קסטר, האידיוט הזה.
כן.
אני בטוח, תראה, זה בדיחה שלי, אני בטוח שהמילה האחרונה שהוא אמר לפיקודים שלו, הייתה don't take prisoners, אל תיקחו שבועים. אבל זה בדיחה שלי.
אוקיי.
לא מוצלחת, אבל בכל אופן, הוא הגיבור הגדול של
הסרט.
אתה יודע כמה הרבה סרטים נעשו על קסטר, ועל הגיבור, הוא הפך לגיבור. אבל במובן הזה, אחרי זה, אחרי שהוא הפך, הוא הפך לאחד מגדולי הגיבורים האמריקנים של המאה ה-19, שני אולי רק לאברהם לינקולן. אני אומר, רק צריך להסתכל על מספר הסרטים והספרים והמאמרים שחלפו על קסטר. על קסטר המיתולוגי. רק יש ספר אחד שאני מכיר שמדבר על האידיוט הזה, שנגד כל העצות נכנס לעשה את הדבר הזה. אבל במובן הזה, פה ופה אמריקה, ברגע שהגנרל האהוב הזה, שכתב כל הזמן מכתבים לאשתו על כמה שהוא אוהב אותה,
כן.
הכותרת בניו יורק טיימס, כמה שבועיים אחרי שמגיעת החדשות לניו יורק, שקסטר מת, לפני שהוא נכנס לקרב הזה, אז הכותרת בניו יורק טיימס הייתה, אמריקה יכולה לישון היום בשקט because Custer is on the plains. כלומר, Custer נמצא במישורים הגדולים. אתה יודע מה הייתה הכותרת בניו יורק טיים ברגע ששבועיים אחרי מותו הגיעה הידיעה? Custer is on the plains, prone. כן, הוא שוכב. כן. הוא מת. כן, במובן הזה. ובמובן אחרי זה, זה 1876, זה מגיע לידי כך שהאינדיאנים נדחקים ביותר ויותר. אני רוצה, למשל, רק דוגמה אחת שאני רוצה להזכיר פה היום.
כן.
יש שבט באוריגון בשם זה נס פרסה. הנס פרסה, כלומר, באף שלהם יש חור. נזם, להכניס נזם, נס פרסה, זה מצרפתית. והם מעולם לא הרגו על אדם לבן באוריגון, אבל האמריקאים מגיעים לצפון מערב ארצות הברית, אוריגון, וושינגטון, המדינות הכי יפות, הכי עשירות, הכי מים, יערות, אתה יודע, דגי, הכל, אתה יודע, מגיעים לשם, מגרשים אותם. ואז, והם לא לחמו מעולם נגד לבנים, והם מנסים בכל הכוח להגיע לקנדה. אז הם בורחים מאוריגון, עוברים את איידהו, עוברים את מונטנה, בדרך במונטנה, הצבא האמריקני תופס אותם, ומנסה להחזיר אותם לשמורה שלהם, וכל הדברים האלה. ו... טובח בהם, ואז המנהיג שלהם,
כן.
שיף ג'וזף, המנהיג שלהם, נושא את הנאום הבא, שאני רוצה לצטט ממנו, זה, אני עייף ממלחמות, הצ'יפים שלנו נהרגים, זכוכית משקפת, זה אחד נהרג מהמנהיגים שלהם, כל הסכנים נהרגו, הצעומים הם, הצעירים הם אומרים כן או לא, מי שינהג את הצעירים נהרג. קר, ואין לנו במה להתכסות. הילדים הקטנים קופאים למוות. חלק מבני עמי ברחו להרים, ואין להם לא סמיכות ולא אוכל. איש אינו יודע איפה הם. אולי הם קופאים למוות. אני זקוק לזמן כדי לחפש את הילדים שלי ולראות כמה מהם אוכל למצוא. אולי אמצא אותם בין המתים. הקשיבו לי צ'יפים שלי. אני עייף. ליבי פצוע ועצוב. מן המקום הזה שהשמש נצבת בו כרגע, ועד מותי, לא אלכם עוד לעולם. פה זה בעצם הצהרת הכניעה. זה אחד המנהיגים החשובים יותר, זה אני חושב זה הסוף של הסיפור, ומגיע כמה שנים לאחר מכן, הקרב האחרון. הנקמה של הצבא האמריקאי, הפר הרובץ, זה שהדביר את קסטר
כן.
בקרב הליל ביגהורן במזרח מדינת מונטנה, נמצא עם קבוצה קטנה של אנשים בדרום דקוטה, במקום שנקרא Wounded Knee, וזה הקרב האחרון, 1990. אחרי זה כבר לא יהיה קרבות. ושם נכנס הצבא האמריקני, ואף על פי שהאינדיאנים מרימים ידיים, מרימים דגלים של כניעה, לא רוצים לכם, הפקודה היא להרוג כל אינדיאני, אישה, ילד, נכד, וזה ה-Wounded Knee, ושם גם נהרג המנהיג האינדיאני הזה. הסיפור של האחר כך הזה, את הטרגדיה אחרי זה, הוא היה בקרקס נודד של Wild Bill Cody, זה Buffalo Bill, ותיאר את המערב האמריקאי, זה סוג קרקס נודד. אבל בסוף הוא נהרג על ידי גם אינדיאני וגם חייל שיורים בו, וזה הקרב האחרון. ואחרי זה, הם כבר לא נלחמים יותר, הם גורדם, הם מנסים לעשות כל דבר כלישראל. עכשיו, במאה ה-20, ובמיוחד בפעם הראשונה, בזמן שלטונו של הנשיא פרנקלין רוזוולט, בניו דיל, האמריקאים מכירים בעובדה שאין קניין פרטי בשמורות. ואז באופן מאוד מאוד דרמטי, ברגע שמכירים בזה, מתחילה לעלות האוכלוסייה. דרך אגב, מעשרה מיליון שהיו...
כן, שהזכרת
בהתחלה.
כן.
במפקד שנעשה בשנת 1900, יש בארצות הברית 237 אלף אינדיאנים.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. שיטה חדשנית לטיפול בפצעים פתוחים, אקדח דבק חם להדבקת רקמות. מי שעומדים מאחורי הפיתוח הם חוקרים בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. המאמר שעוסק בכך פורסם בכתב העת Functional Materials Advanced, ובמאמר מציגים פרופסור בועז מזרחי, ראש המעבדה לביו-חומרים, והדוקטורנטית אלונה שגן את דבק הרקמות החזק, שהוא גם לא רעיל וגם נותר גמיש לאחר ההתמצקות שלו. ואנחנו רוצים לברר כמובן במה דברים אמורים. שלום לי פרופסור בועז מזרחי מהפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
אנחנו נשמח לשמוע ממך מהו אותו דבק ואילו דבקים קיימים היום, כי אני מבין שהדבק לא נוצר בתוך חלל ריק, נכון?
לא, יש היום שתי משפחות עיקריות של דבקים. משפחה אחת זה חומרים שהם על בסיס של מים, או הידרוג'לים. זה חומרים שהם מאוד בטוחים לשימוש, אבל הם גם מאוד רכים. אז בפועל משתמשים בהם על גבי חוטי תפירה, על גבי התפירה, יותר כחומרי עטימה מאשר כחומרי דבק. המשפחה השנייה זה חומרים שהם על בסיס של ציאנו אקרילטים או סופרגלו, ממש כמו סופרגלו, שמאוד דומה לסופרגלו שקונים בחנויות.
כן.
הם מאוד מאוד חזקים, אבל הם גם מאוד רעילים, ולכן משתמשים בהם רק על פני האור. הדבק שלנו נועד למלא את החלל הזה, תרתי משמע. זאת אומרת, זה חומר שהוא גם חזק כמעט כמו סופרגלו, אבל הוא גם מתקלה והוא מאוד בטוח לשימוש.
אני מנסה להבין, מה השימושים של דבק הזה?
דבק הזה יוכל לשמש גם על פני האור, אבל גם בתוך הגוף, בעיקר בניתוחים שהם עם בעלי פולשנות מאוד זהירה, אפשר יהיה לתפור באמצעותו אפילו כלי דם או... במקרה של הוצאת גידולים אפשר יהיה לתפור את הרקמה שנותרה, אפשר חלקי ריאה, אפשר לתפור. כמעט כל שימוש שנעשה היום בתפרים, אפשר יהיה להשתמש בעתיד בדבק שלנו.
וממה הוא עשוי? אילו חומרים הם מרכיבים את הדבק הזה?
אז הוא עשוי מחומרים שהם, מראש השתמשנו בחומרים שהם כולם מאושרים על ידי ה-FDA, מנהל המזון והתרופות האמריקאי. אנחנו הכנסנו כמה טריקים במבנה שלו כדי שנקודת ההתכה שלהם תהיה נמוכה יותר. בעצם היו לנו שני אתגרים. האתגר הראשון זה להשתמש בטמפרטורה הרבה יותר נמוכה מאשר דבק חם שיש היום בבתים, כי אנחנו לא יכולים להשתמש בטמפרטורה שעולה ל-45, אולי 47 מעלות. והאתגר השני היה לייצר באמת חומר שהוא גם יהיה חומר רפואי שהגוף מקבל אותו, חומר שמתקלה על ידי הגוף, זאת אומרת שהוא מתפרק לחלוטין ואין צורך להוציא אותו, וכמובן שיהיה גם דביק. אז לקחנו אבני בניין או מולקולות שה-FDA מאשר להשתמש בהם, ופלמרנו אותם, או בעצם בנינו מהם דבק שהוא בעל טמפרטורות התחה בסביבה הזאת של 45 מעלות.
זה משהו שהוא פרקטי? זאת אומרת, זה משהו שממש אפשר להשתמש בו בקרוב?
אני מקווה.
וואו. טוב, זה נשמע מרתק, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הדבק הזה. תודה רבה לך, פרופסור בועז מזרחי, מהפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. תודה לך.
תודה לכם.
ועכשיו אנחנו עוברים לפינה שלושה שאוכלים, והנה השאלה של רונית מיכאל מכפר סבא. מה אוכלים המוסלמים בחודש הרמדאן? שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת. שלום.
שלום לך דודו, מה נשמע?
בסדר, אנחנו יודעים שברמדאן צמים, אבל עד נקודת זמן מסוימת, נכון?
נכון ביום. מאוד, נכון. ואני רוצה לנצל את השאלה הבאמת מקסימה הזאת, כדי לדבר פעם אחת על צד שהוא מאוד קשור לאוכל, שאנחנו נוטים ככה להדחיק אותו, אבל הוא בעצם אי האוכל, הצום. ולומר שבעצם צום וסוגים שונים של הימנעות מאוכל, הם תמיד חלק מרכזי מתכסים מפולחנות של מרבית הדתות, בהלכי הרוח ככה, רוחניים ממונים בעולם.
זו הבחנה באמת מאוד יפה שתרבות היא גם אוכל, וגם ההימנעות ממזונות מסוימים, או הימנעות מאוכל בכלל, זה באמת נכון.
זאת אומרת, תרבות היא מכתיבה את כל ההתנהלות שלנו ביחס למשהו שהוא כביכול ביולוגי לגמרי, שזה לאכול כדי להחזיק את הגוף. ובאמת, קיים קשר מאוד מאוד ברור בין מה שבני אדם אוכלים, לאיך שהם תופסים את עצמם בעולם. כלומר, מה שנוכל, ובהקשר הנוכחי, מה שלא נוכל, הוא מבטא את היחסים שלנו עם בני אדם אחרים. עם בעלי חיים, כמו שאתה היטב יודע, עם האדמה שסובבת אותנו, עם גידולים, וגם כן עם ישויות על-אנושיות. אנחנו יכולים לראות את זה בנוכחות של מזון, ובסוגים של מזון, בשפע של תקסים שאנחנו מכירים בכל הדתות שמוכרות לנו. וכשם שהאכילה היא ביטוי למאפיינים תרבותיים ולא רק ביולוגיים, כך גם אי האכילה, ובוודאי אי אכילה ממוסדת, היא פעמים רבות ביטוי לתפיסות אמוניות דתיות. עכשיו, צום הוא פעולה מאוד מאוד דרמטית, היא פעולה רצונית, אבל היא מובילה להימנעות מצורך ביולוגי מאוד מאוד ברור.
כן, קשה מאוד לגייס את הרצון כדי להימנע מאוכל.
בדיוק
קשה
כך. מאוד. זאת אומרת, גם אם הנפש חפצה, הגוף נכון. חלש. ובהמון פילוסופיות דתיות אנחנו רואים את הצום כדרך להביע איזה חסידות דתית, אמונה, דבקות, בוודאי השתייכות לקבוצה, ביטוי אישי של חזרה בתשובה. הצום היא דרך להפגין שליטה עצמית, ובהרבה מאוד מהתפיסות שאנחנו מכירים זה אחד העיקרים המכוננים. והאסלאם כדת שמההתחלה העידה על עצמה שהיא מארגנת כל פרט ופרט בחיים של המאמינים, בוודאי לא שונה בהקשר הזה, והיא עוסקת בהרחבה בצומות ובסייגים שקשורים באי אכילה.
מעניין, יש מאכלים ספציפיים שמיוחדים לתקופה הזו?
אז זהו, אני רציתי להתייחס לזה בהמשך, אבל קודם רציתי להסביר לאנשים מה זה בכלל הדבר הזה של צום באסלאם.
בבקשה.
אבל רק ככה, שלא לצאת עם כל תאוותך בידך, אומר שקשה מאוד למצוא מאכלים אופיינים, משום שצריך היום לזכור שהאסלאם היום זו תרבות שמסתרעת על כל העולם בעצם. אז כך שיש גם את המטבחים המקומיים בתוך הסיפור הזה. אבל אני עוד אגיד על זה מילה. אז הציווי הראשון לצום באסלאם היה בעשירי לחודש שנקרא מוחרם, זה החודש הראשון, והציווי היה לא לאכול מערב עד ערב שאחריו. ומי מאיתנו מכיר, זה צום מאוד מאוד דומה או מקביל ליום הכיפורים היהודי. הצום הזה היה קרוי אשורה. עד היום האנשים שמוסלמים אדוקים מקיימים אותו כצום רשות. אבל כאשר מוחמד החל להתרחק מהיהודים, משום שהם יחזבו אותו, הם לא קיבלו את התפיסות שלו, יורש את המקום של הצום של יום אחד, חודש שלם, שנקרא חודש הרמדאן, שהוא אחד מחמשת מצוות היסוד באסלאם. וככה הדבר מופיע בקוראן עצמו. הו המאמינים, נכתב בספר, כי מצווה עליכם לצום, כשם שנכתב על כל אלה שהיו לפניכם, למען תהיה בכם יראה. וכאן הוא נותן כמה הנחיות לאיך צריך לצום ומי צריך לצום, והנה המשפט החשוב שתכף עוד נעסוק בו, חודש הרמדאן הוא אשר הורד בו הקוראן ממרומים, למען יביא לאנשים הדרכה ואותות מהירים המעידים על דרך הישר ועל הישועה. על כל אחד מכם הנוכח בביתו בחודש זה לצום בו, ועל החולה או הנוסע בדרך לצום מספר ימים אחרים. אלוהים חפץ להקל עליכם, ואינו חפץ להקשות עליכם, למען תוכלו להשלים את המספר, כלומר מספר ימי הצום, ולמען תפארו את אלוהים כי הנחה אתכם, ולמען תכירו טובה. אז אם אנחנו מקבלים את מה שהקוראן מכתיב לנו, במשך חודש שלם המוסלמים אמורים להימנע מכל מאכל ומשקה, מיחסי אישות ועוד הנאות, מעלות השמש ועד שקיעתה. עכשיו, מכיוון שהשנה האסלאמית היא שנה ירחית, החודשים שלה נודדים ביחס לשנת השמש, ולכן נמצא את הרמדאן מתקיים בכל עונות השנה בשנים שונות. וזו סוגיה שיש בה המון מורכבות. לא רק בגלל העובדה שהרמדאן יכול לחול בחודשי קיץ מאוד מאוד חמים, שבהם קיום איסור השתייה הוא בוודאי קשה. העניין הזה קשור גם לשעות אכילה. הרי מותר לאכול רק בלילה. אבל מה עושים בקהילות מוסלמיות, במדינות שקרובות היום לקוטב, שאין גם כמעט שעות חשיכה בקיץ? ומלומדי ההלכה היו צריכים לפסוק פסיקות מיוחדות שיאפשרו אכילה גם באור יום לקהילות ספציפיות. עכשיו, הרמדאן הוא חודש מאוד מיוחד. הוא נחשב חודש קדוש. משום שעל פי התפיסה המוסלמית, הקוראן הורד לראשונה, ככה האסלאם תופס זאת, דרך המלאך גבריאל לנביא מוחמד. מדובר בראשונה מבין סדרה של התגלויות אלוהיות לנביא, שהתחילה בלילה שנקרא לילת אל קדר, תרגום זה ליל הכוח או ליל היכולת, וזה התרחש במשך חודש, במהלך חודש רמדאן, ב-610 לספירה. במהלך הזמן התקבלה התפיסה שבלילה הזה, הלילה ה-27 של הרמדאן, שאגב יהיה עוד 3 ימים, גם נגזרים גורלות של בני אדם. עכשיו אני מתייחס באופן ספציפי למה ששאלת בתחילת השיחה.
כן.
מכיוון שהאסלאם מצוי באזורים כל כך מגוונים היום בעולם, כך גם המגוון של ארוחות האפטר יהיה אדיר מאוד. וקשה מאוד למצוא מאכלים שחוזרים על עצמה בכל העולם המוסלמי. קצת על המרחב שלנו, אצלנו ניתן למצוא במרחב המזרח תיכוני, ככה מספר קווים מאפיינים, מנות, חלקן מאוד עשירות בבשר, בבישול איתי, מי שמכיר את המנסף הירדני, גם פלסטיני, יש מנה דומה מצרית שעושים אותה עם תרנגול הודו, אבל יש שפע של מנות, ממולאים, מנות אורז שונות, תפוחי אדמה. הרמדאן אצלנו גם מאופיין במגוון של קינוחים מאוד מפורסמים, הקטייף, ויש מי שמכיר אותם בשם הטייף, שזה חביתיות במילוי של אגוזים או גבינה. יש כמה מקומות שמתמחים בזה, אנשים נוסעים בכל הארץ כדי למצוא אותם. יש גם את העוואמה, שהם כדורי שמרים שמתגנים אותם, ואז טובלים בסירופ של דבש ומי ורדים. עכשיו, כדרכם של צומות, ובוודאי צומות מתמשכים, המעבר לשגרה מאופיין תמיד בתקסים רבים שקשורים לאכילה, והזדמנויות רבות לאכילה, בעיקר קהילתית או משפחתית. החג שמסיים את הרמדאן נקרא באסלאם עיד אל פיטר, שזה חג שבירת הצום, שבאופן מעשי אלו הם 3 ימים של פסטיבל חברתי, גדוש אירועים, מפגשים, פעילות משפחתית, קהילתית, כשבכולם כמובן כל הזמן אוכלים ואוכלים הרבה.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכלה, מכללה אקדמית כנרת. תודה לך.
להתראות.
ואנחנו חוזרים לפרופסור ארנון גוטפלד, שגם בין היתר מחזיק ספר שאולי נחשוף את שמו, ג'נוסייד, השמדת עם בארץ החופש, במרכאות, האינדיאנים של צפון אמריקה, 1776-1890, שאתה כתבת. זאת אומרת, אתה...
אני אשם, בעצם... אני אשם.
זאת אומרת, אתה לא גונב ממישהו אחר פה את המידע הזה. אוקיי, טוב, עולות הרבה מאוד שאלות שגם אני מקבל לוואטסאפ שלי, במיוחד על מצבם של הנייטיב אמריקן, זה היום, מה קורה היום? אוקיי, אז הבנו שבאמת הם הובלו לתוך שמורות בסופו של דבר, גם שם הייתה איזושהי התפתחות בהבנת זכויות, הקניין וכולי. מה קורה איתם היום? הם כבר איתם...
אז השינוי הגדול מתחיל בחוק ווילר הווארד בשנות ה-30 בניו די, שבו מכירים בשבטיות, וזה משנה לחלוטין את המצב
אגב,
שלהם.
אגב, פיצו אותם מתישהו?
עכשיו, לזה אני רוצה להגיע עכשיו.
אוקיי, בבקשה.
בסוף שנות ה-50, ובעיקר בשנות ה-60, במשל קנדי וג'ונסון, בעקבות המהפכה השחורה של מרטין לוקטר קינג, וזה הייתה, כמו שהיה הכוח, בלק פאור, נוצרה תנועה שברשותו של רוסל מינס, שם רד פאור. והמנשר הגדול שלהם היה White Man, We Talk, We You Listen, בשם שינוי. הלו, כל שאם אתם דיברתם, אנחנו הייתי חייבים לשם, עכשיו, Whitey, We Talk, You Listen. והתנועה לזכויות האזרח באמריקה, שסימלה בעצם את שנות ה... 60, בעצם ניסה לתקל כמה אבנות היסטוריות שנעשו, ובמובן הזה עברו, נחקו חוקים, ואני חושב שאיך לסייע, ארצות הברית מרגישה מאוד אשמה לגבי הרצח עם הזה, או הרבה מאוד אמריקנים הרגישו מאוד לא נוח עם הסיפור האמריקני, עם הסיפור האינדיאני באמריקה.
כן.
ואז עשו, כמו שארצות הברית הפיק, הקימה, קנדי הקים את כוחות השלום, the Peace Corps, שנסו לרחבי העולם להציל את האנושות, ללמד הודים ודרום אמריקאים איך לגדל אוכל וכל הדברים האלה, להביא את ברכתה של ארצות הברית לנכשלים בעולם. גם אותו דבר התחיל התנועה גדולה שקנד התחיל, Volunteers in Service to America, VISTA, Volunteers in Service to America, שתלמידים בקולג'ים מכל ארצות הברית התנדבו. אחד הדברים היה ללכת לשמורות אינדיאניות, וללמד אותם, ופה אני יכול להודות, אני כבוגר אוניברסיטת מונטנה, ששם יש הרבה מאוד אינדיאנים, נשלחתי לבלקפוט רזרוויישן, לשמורה ששבט הרגליים השחורות, בבלקפיט. ושם אנחנו גיליתי מהר מאוד כמה שאנחנו יודעים על האינדיאנים. אנחנו מיד העבירו קווי חשמל, ובכל ויגואם שמו מכשיר חימום, ושמו העבירו צינורות מים מהנהר, והכניסו את מים לתוך האוהלים, אתה יודע, שירותים, כדי שהם לא יעשו את השירותים שלהם מחוץ לאוהל, וכמובן תנורים, כדי שלא יבשלו על האש בחוץ, כי דיזינטריה הייתה מחלה שקטלה באינדיאנים בצורה נוראית. ואז גילינו מהר מאוד, אנחנו עם כל הכוונות הטובות, כמה שאנחנו טיפשים. אז נכון, שמו שירותים ומים זורמים, אז היה יופי, לא צריך ללכת יותר לנהר ולהביא מים מהנהר, אבל המשיכו לעשות את הצרכים מחוץ לאוהל. ברור? או, נהדר, יש מכשיר לך לבשל. יופי, כן. לא צריך להביא חימום, יש חימום, אבל מבשלים עדיין על האש בחוץ. פתאום התחלו להבין שצריך כל הערכים שנסו להעביר את החברה הלבנה לערכים של החברה השחורה, ולקחו, והדבר הכי אסוני שקרה, לקחו את הילדים והילדות הכי טובים, הכי מתקדמים, ושלחו אותם לאוניברסיטאות. נתנו להם חינוך, שנת הכנה, ושלחו אותם לנוגל.
ואיך זה השפיע עליהם?
וזה היה אסון.
למה?
בגלל שאחרי שנה של ליווי מאוד מאוד צמוד, תראה, אתה לא יכול בשנה אחת של ליווי, אתה יודע, של מכינה, בוא נקרא לבעה בארץ, אתה יכול לחסל פער תבוטי של 300-400 שנה, ברור? ואז הם נכשלו. הם הלכו ללמוד באוניברסיטאות, בשנה ב', שנה ג', שנה ד', ואחוז ההתאבדויות והאלכוהוליזם בין הבחירי הילדים האלה, אתה יודע, שנשלחו לאוניברסיטאות, היה עצום. ובמובן הזה, ארה״ב למדה מאוד מהר שצריך ללוות את הילדים האלה לאורך כל שנות הקולג' עד שהם צריך לסייע להם. ודרך אגב, זה האירוניה. כמו שזרקו את במטיב הדמעות, זרקו את האינדיאנים לשמורות באוקלהומה, וזה האירוניה של ההיסטוריה, לשמורות שלהם גילו מרבצי נפט ענקיים. ועכשיו, ממשלת ארצות הברית לא ידעה איך לגנוב מהם את זה חזרה, אז הרבה מאוד מהסטודנטים האלה שנשלחו לאוניברסיטאות הטובות ביותר, הפכו להיות עורכי דין שהגישו תביעות נגד ממשלת ארצות הברית.
וואו.
ועכשיו הגיע לידי כך שהקונגרס האמריקני העביר חוק לפצות כל אחד שיכול להוכיח שהוא מצאצא אינדיאני, ששבט אינדיאני שמגיע לו פיצויים מממשלת ארצות הברית. עכשיו יש בארצות הברית יש מיליון אינדיאנים שמקבלים פיצויים, יש עוד מיליון אחד, יש 2 מיליון אינדיאנים כיום. אני אומר איך המספר עלה משנות ה-30 מ-237,000 ל-2 מיליון. היום הרבה מאוד אנשים בארצות הברית מחפשים את המקורות האינדיאנים שלהם להיכנס לשבט על מנת לקבל כסף ממשלת ארצות הברית. אבל השבטים האינדיאנים שמקבלים את הכסף לא רוצים להרחיב את ההוגה. אז נורא נורא קשה להפוך להיות אינדיאני היום. זה כמעט כמו קשה להפוך להיות יהודי לפעמים בישראל. ברור?
אז לא בקלות אני אמצא את השורשים האינדיאנים שלי, אתה אומר.
אבל במובן הזה, אבל ממשלת ארצות הברית ממשלמת, דרך אגב, בשנות השבטים, גם היה דבר אחד האסונות הגדולים, היה הניסיון של הממשלה האמריקאי לקחת את הילדים הכי במשך כל המאה ה-19, זה היה נכון, ושיקחו אותם מהשמורה, העביר אותם לחוף המזרחי של ארצות הברית, לבתי ספר מיוחדים, שם אסור היה להם לדבר באינדיאנית, אסור היה להם להתפלל בדתות שלהם, רצו להפוך אותם לפרוטסטנטים טובים, להפוך אותם לשרתים, לנגרים, לתדע, לכל לשרתי החברה.
שמע, אוקיי.
זה, אני אומר, זה ג'נוסייד תרבותי.
זה
נפסק בשנות ה-60.
לא, זה מאוד מעניין, וגם, שוב, אני לא רציתי להשוות בין סיפורם לסיפור אחרים וכולי, אבל יש אלמנטים שטלטלת אותי במהלך השעתיים האלה.
לא, אז אני אומר, זה היה
אפשר ללמוד מהסיפור הזה. שוב, בדרך שבה
ארצות הברית עשתה את כל הטעויות האפשרויות, אבל אני חושב שכדאי שמדינות אחרות ילמדו מהטעויות. ואני חושב זה הוכחה, יש את הדבר הוכחה שהדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. היו מכים את הילדים, הם היו מתפללים כמו אינדיאנים, או מדברים בשפה שלהם בבתי הספר האלה, שזה היו בעצם אולפנות פרוטסטנטיות. אבל זה היה איך להפוך את האינדיאנים ללבנים, ולהפוך אותם לשרתים של החברה.
וואו, טוב.
אבל הסיפור עכשיו, אני אומר, כבר יש 2 מיליון אינדיאנים בארצות הברית, ויש שמירה אדירה של התרבות והמסורת שלהם.
אנחנו מודים לך על שעתיים מרתקות, פרופסור ארנון גוטפלד, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב, חוקר ההיסטוריה של ארצות הברית. תודה רבה שהגעת לכאן, ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר. העורך שלנו הוא רז חסון, העורכת המשנה היא אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן עודי.
כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.